קהלת, פרק ג' פסוק ט', מה יתרון העושה באשר הוא עמל? הפסוק הזה באופן לא שגרתי מסיים כאילו בסימן שאלה. כאילו שואל שאלה, מה יתרון העושה באשר הוא עמל? מה יתרון? כאילו אין יתרון וזהו. הוא שואל אותך שאלה ריטורית שהוא לא מצפה לקבל תשובה עליה. אנחנו נראה בסוף שאפשר לראות את הפסוק גם בצורה אחרת. יתרון העושה אשר הוא בכל עמל. אנחנו נראה בסוף שאפשר לקרוא את הפסוק מה, פסיק, מה הוא היתרון העושה באשר הוא עמל. מבחינת מה היא היתרון של זה שעושה כאשר הוא עמל באיזשהו דבר, וזה נראה בהמשך. אבל בפשט, שלמה המלך אומר שאין יתרון לאדם בזה שהוא עמל, והתרגום שאנחנו יודעים כבר השתמשנו כמה פעמים בשיעורים שלנו בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה, הוא לא רק תרגום מילולי, הוא גם כן מוסיף ביור, והוא מוסיף, אני אקריא את לשונו בארמית והתרגם, מה מותר אית לגבר פלח די תרח למעבד עוצרין ולמכנש ממון אילולי מסתעיה במזלה דלעילה. מה יעזור לאדם כל מה שהוא רץ להצליח ולהעשיר אלמלא המזל העליון שבו נקבע מצבו ומה שיהיה איתו? מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? איזה יתרון יש לאדם? איזה יתרון יש לו? אלא זה שהוא בעצם מקבל משהו מהמזל העליון. שמענו על רבי ישראל בעל שם טוב, שמענו. בנוסף לרבי ישראל בעל שם טוב, היו עוד כמה בעלי שם טובים. היה רבי האדם בעל שם, והיה רבי יואל בעל שם. ולפני כולם, הראשון אולי, על כל פנים במסורת החבדית, זה רבי אליהו בעל שם. הוא היה איש מופת, נולד בגיל מאוד מבוגר לאבא שלו. אבא שלו היה יהודי שמעולם לא נשא אישה עד גיל 70. בגיל 70 היה מקובל ספרדי שחי בפרישות ובבדידות ומעולם לא דיבר דברים בטלים. כמדומני ששמו היה רבי יוסף יוספה הספרדי. היו קוראים אותו הספרדי הקדוש. באותו מקום שהוא גר, הייתה אישה שבעלה נרצח בידי גויים, והיא הייתה נחשבת כחלוצה, זאת אומרת לא היו לה ילדים, היא הייתה צריכה לקבל חליצה מבעלה, מאח בעלה, סליחה. ואחרי שאח בעלה חלץ לה, אז בית הדין פרסם שמי שרוצה לשאת אותה לאישה יבוא לבית הדין. זה הסדר היה שחלוצה בית הדין עושה לה להינשא. ובא אליה אביה בחלום ואמר לה שנפסק בשמיים שהיא תינשא לרבי יוסף יוספה הזה הספרדי הקדוש. היא הייתה אשכנזייה והוא היה ספרדי, ואיכשהו הוא הגיע לאשכנז, והיא מאוד התביישה. היא תלך ותציע כזו הצעה, זה לא היה נעים. היא גם הייתה אישה מאוד צעירה, היא הייתה בת בנים, הוא היה אדם מבוגר. בסופו של דבר, הוא הגיע לבית הדין והציע את עצמו לשאת אותה, והיא הסכימה. נולד להם ילד, לילד הזה הוא קרא אליהו. את הילד הזה הוא גידל בקדושה ובתארה, באופן כזה שהוא, אני חושב שהילד לא יצא אף פעם מהבית עד גיל 13. והילד הזה בגיל 13 מת עליו אביו, והוא היה חריף שכל, בעל תפיסה לא נורמלית. הוא גדל, התחתן, וכעבור זמן קצר הוא הפך להיות בעל מופת לא נורמלי. בנוסף לזה, גם תלמיד חכם עצום. עכשיו, היה מקומות כאלה שלא קיבלו אותו בגלל המופתים שלו, אז הוא היה אומר שם שיעור תורני באותו סגנון שהם לומדים, וזה גרם להם להתבטל אליו. זה היה רבי, הוא פרסם הרבה תורת הקבלה, הוא היה הראשון. אז יש לו פירוש על ספר קהלת. הפירוש שלו על ספר קהלת נקרא מכלול יופי, והוא מפרש מכלול יופי. והוא מפרש מה יתרון העושה באשר הוא עמל, והתרגום אומר שאם אין לך את המזל הדלעילה, אם אין לך את המזל העליון, אז מה שווה כל הזה שלך? אבל אם יש לך את המזל העליון, אז 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 יש לך יתרון. ככה הוא מפרש. אין לך יתרון כל זמן שאין לך את המזל הדלעילה, אבל אם יש לך את המזל הדלעילה, אז אין לך שום בעיה. טוב, זה היה רק הפתיח. מה שאנחנו מנסים להבין בשיעור הזה, זה מהו המזל העליון. מהו המזל העליון, ומה זה נקרא שבלעדיו אין לנו יתרון, ומה הכוונה שאיתו ביחד יש לנו יתרון. זה הנושא של השיעור שלנו היום. אז אני קודם כל אומר כמה מילות הגדרות קבליות לנושא. הגדרות קבליות לנושא של מזל העליון. מזל העליון זה מושג, הוא מושג שמוסגר בזוהר הקדוש באידרה כמה וכמה פעמים, בחסידות הרבה מאוד פעמים, ויש לו הגדרות. כולנו שמענו בוודאי על י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים הם מזלות. מה זה מזלות? לא המזלות האסטרולוגיים שאנחנו מכירים, אלא י"ג מידות הרחמים הם מזלות כאלה שמורידים כוחות רוחניים מלמעלה למטה, כמו מזל, כמו נזילה. נזילה מלמעלה למטה. מה פירוש נזילה? הפירוש הוא שלפעמים לא מגיע משהו. זאת אומרת, בצנרת הרגילה, בסדר איך שמעבירים את ההמשכות האלוקיות בסדר הקבוע, לא ראוי שנקבל. י"ג מידות הרחמים יש להם עוצמה רוחנית שהן מסוגלות להוריד לנו המשכות אלוקיות באמצעות לפני משורת הדין נזילה. יש פיצוץ, כאילו נזילה מכוונת, והנזילות הן הפכו להיות כל כך מסודרות שם, שלכל מילה בפסוק, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, ונושא אבון ופשע וחטאה ונקה, אז יש לכל משפט כזה, לכל מילה כזאת, או צמד מילים כזה, יש משמעות, זה סוג מסוים של נזילה. אז יש את הנזילה שנקראת נוצר חסד. נוצר חסד נקרא המזל העליון. ויש מזל תחתון. המזל התחתון נקרא מזל ונקה. זה אחד מהמילים בפסוק האחרון. מזל ונקה נקרא העניין האחרון, הבחינה האחרונה, מזל תחתון. חטאה ונקה, כן? רק שיש שתי מזל... כל מילה, כל משפט שם, כל פסקה שם היא מזל. היא בחינה מסוימת של צמצום אור אלוקי שיורד אלינו. אז יש מה שנקרא המזל העליון, ששורשו מהעולם האצילות, ויש מה שנקרא המזל התחתון. זה שייך לעולם החוכמה, זה שייך לעולם המעשה, ושניהם ביחד מזדווגים. מזל נוצר חסד. ומזל ונקה מזדווגים ביחד, וכשהם מזדווגים ביחד, זה נקרא שיורד שפע הכי מוצלח שיש, כמו שאומרים, לעולם. אז ככה, העניין הוא כזה, שהצמצומים הללו, מה שנקרא מזל עליון ומזל תחתון, הם נקראים בעברית שלנו מיקוד. יש מיקוד עליון ויש מיקוד תחתון. יש שאני ממקד את החוכמה, ויש שאני ממקד את המעשה. כשאני ממקד את החוכמה, זה הפירוש הוא שאני מיקדתי את המזל העליון. אני אתן דוגמאות לזה. אני מיקדתי את המזל העליון, וכשאני ממקד את המעשה, זה נקרא שאני מיקדתי את המזל התחתון. הסברת העניין קצת, עד כמה שזה ניתן. יש שני פסוקים בתנך שהם לכאורה סותרים אחד את השני. פסוק אחד אומר, החוכמה תחיה בעליה. הפסוק השני אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. איפה הסתירה? כשאני אומר, החוכמה תחיה בעליה, כאילו שבזכות החוכמה אתה יכול להרוויח פרנסה. כשאני אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, ההדגשה היא, יגיע כפיך ולא יגיע מוכיך. זאת אומרת שהפסוק של החוכמה תחיה אומר שהחוכמה והשכל יכולים להביא כסף, יכולים להביא פרנסה. והפסוק יגיע כפיך כי תאכל אומר שהשכל לא יכול להביא כסף, רק הידיים, עמל. ותורת הקבלה מסבירה שבעצם זה לא סתירה. זה לא סתירה, זה פשוט שני רובדים שונים, זה שני אנשים שונים, זה שני בחינות שונות. החוכמה תחיה בעליה זה סוג מסוים של אדם שאצלו הפרנסה עוברת באמצעות החוכמה, ויגיע כפיך כי תאכל זה סוג אחר של בן אדם. מה? יש אדם, לכן הקדמתי מזל עליון, מזל תחתון, ופירשתי מזל מלשון מיקוד, נזילה של מיקוד, אני ממקד את עצמי איך להוריד את החוכמה, איך להוריד את המעשה. הבחינה של החוכמה תחיה בעליה, זה אדם שמצליח במודעות עצמית גבוהה מאוד, שהייתי אומר שמעטים מאוד הם האנשים שמגיעים לבחינה הזו. זה אפשרי, אבל הם מעטים אלה שמאפילים אליה, שיש לו מודעות אישית בדיוק למי אני, מה שמי, ללא שום תהיות, הוא מוצא מיד מה מתאים לו, יותר נכון יודע גם בעיקר מה לא מתאים לו, והוא עושה רק, עוסק לצורך פרנסתו, רק במה שמתאים לו, בדיוק, בלי שהיה צריך לנסות דברים אחרים קודם. הוא פשוט חי את העצמו שלו ואת העולם ואת המציאות בצורה כל כך מדויקת ואמיתית, שאין לו תהייה בזה ואין לו טעות בזה. האדם הזה, אומרים לו, החוכמה המיוחדת שיש לך מחיה את בעליה. וההדגשה שאנחנו בדרך כלל נמצאים על הצד השני של יגיע כפיך, לא החוכמה תחיה בעליה, ובדרך כלל אנחנו מנסים כמה דברים. במילים אחרות, אם אני לוקח עכשיו דוגמה מעשית של עכשיו שנסעתי ברכב ושמעתי, בחירות לרבנות ראשית, יש כך וכך מעומדים, זה רק דוגמה, כן? יש כך וכך מעומדים. אילו אנחנו היינו חיים בעולם של החוכמה תחיה בעליה, רק השניים שנבחרו בפועל הם אלה שהיו מגישים מעומדות. משום שהרי אנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, ואנחנו יודעים שכל מה שנקבע, עם כל הפוליטיקה שסביב זה, זה משמיים. כן? ככה בכל דבר, לא רק בתחום הזה, בכל דבר זה ככה. עכשיו, אם בן אדם יודע באמת מה תפקידו בעולם ומה אלוקים רוצה ממנו ולמה הוא בנוי ולמה הוא שייך, ויותר נכון, יותר קשה, למה הוא לא שייך ולמה הוא לא בנוי ומה הוא לא צריך לעשות, איפה הוא לא צריך לטמון את ידיו, אז היה עושה רק מה שצריך. עצם זה שבן אדם מנסה, איך קוראים את זה, רץ ל ונכשל או לא נכשל, זה לא משנה, כן? עצם זה שהוא מנסה והוא בהימור, הוא לא ב-100% יודע מה שהוא עושה, זה סימן שהוא לא שייך לדרגה הגבוהה הזאת שבודדים בדור אולי נמצאים בה, של החוכמה תחיה בעליה. עכשיו, יש את הדרגה השנייה והיא הרבה יותר עממית ויותר שייכת אלינו, אבל חשוב שנתעמק בה גם, כי יש לה כמה וכמה נקודות מעשיות. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. מזל תחתון זה מיקוד מעשי. מה זה מיקוד מעשי? אני מנסה, אני לא יודע ב-100% למה שייך לי, אבל אני ממקד את עצמי באותה נקודה של מעשה, ואני נותן שמה את הווליום של החוכמה במעשה ברמה מאוד מבוססת. כלומר, אדם שיכנס לאיזשהו תחום, והוא יחיה באותו התחום עם המון המון מחשבות, וכשאני מדבר מחשבות, אני לא מתכוון ליצירתיות בונה ומשכללת ומטפחת את אותו התחום שאתה עוסק בו, אלא מחשבות, הרהורים, אולי אני פה, אולי אני שם, ואולי... אם האדם ייכנס למה שהוא לא ייכנס, והוא יהיה במחשבות ובהרהורים, אז הוא לא כאן. הוא לא כאן ב-100%. וכיוון שהוא לא כאן ב-100%, אין לו ברכה במעשה ידיו. זה פשוט הכלל שנותנת לנו המשנה, ככה מפרשת אותה החסידות. המשנה במסכת אבות אומרת, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. המשנה באבות דיברה על מה שהיא דיברה, החסידות מפרשת את המשנה באבות ככה. אתה עושה עשייה לצורך הפרנסה שלך? אף פעם שהחוכמה, איך שאנחנו אומרים בעברית סלנגית, שהפלסף שלך סביב מה שאתה עוסק, שזה אף פעם לא יהיה יותר מהמעשים שלך. תמיד המעשים יגברו. אם הפלסף שלך יהיה פחות מהמעשים, יש מצב, כמו שאומרים ברחוב, שאתה ממשיך הלאה ומתקדם ועולה מחיל אל חיל. אבל אם לא, אין חוכמתו מתקיימת. מה הפירוש? החוכמה תחריב אותך. החוכמה, הפלסף הזה יחריב אותך, הוא יעביר אותך מדבר לדבר. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי, שהייתי בישיבה. היה בחור, נראה ככל הבחורים, ואני חושב שזה היה יום רביעי, הוא תמיד היה נעלם. הוא לא בא למימל ממש לשיעור שלי, הוא תמיד נעלם ביום רביעי. ובאיזשהו שלב, השאלה הייתה, השאלה, זאת אומרת, הממונה על התלמידים, המשגיח שהיה הממונה, תפס אותו לשיחה, והוא אמר את האמת. הוא סיפר שהם קבוצה של תלמידים מהקהילה הרפורמית בארצות הברית, שרוצים, אני לא אומר את המילה הנכונה, לחנך אותם, או להכין אותם, לתפקיד של מנהיגות, מנהיגי הרפורמים בדור הבא, ולצורך התפקיד הזה נותנים להם להכיר את כל הזרמים ביהדות ולחיות במגע ישיר בלתי ממוצע עם כל הגוונים והסוגים, ואותו שלחו לישיבת חב"ד, ויש להם מפגש פעם בשבוע, כל החברים, יש כאלה שנשלחו למוסדות אחרים, יש כאלה לישיבות של זרמים אחרים, יש כאלה שבכלל לא למקומות דתיים, זה לא משנה. והם נמצאים מפגש פעם בשבוע, וכל אחד מעביר את החוויות שלו, והמפגש ביום רביעי. אני זוכר שהוא סיפר לי אחר כך שהמשגיח אמר לו ככה, לא אכפת לי מה אתה חושב, ולא אכפת לי מה אתה מאמין. ולא אכפת לי מה תעשה אחרי שתעזוב את הישיבה, וגם לא אכפת לי מה עשית עד שנכנסת לישיבה. אבל רק דבר אחד אני מבקש ממך. אם אתה רוצה להישאר כאן, כשאתה כאן, תהיה פה עד הסוף. זאת אומרת, תצטרך לוותר על המפגש היום רביעי הזה, באותה שנה שאתה רוצה להישאר כאן. לא מפריע לי שתעשה שיחות בטלפון, זה לא מפריע לי מה אתה תהיה אחר כך. אבל אני חושב שאדם הגון, אדם שרוצה להיות מוצלח באמת, כשהוא נמצא כאן, שיהיה כאן עד הסוף. וכשהוא נמצא שם, שיהיה שם עד הסוף. ואני חושב שיש בזה הרבה מהצדק אלינו בכל התחומים. כשאתה רוצה באמת להתקדם במשהו, אתה צריך את, שבכוח המעשה שלך להיות ב-100% כאן. עכשיו, אם המוח שלך עסוק בהמון המון מחשבות, המון המון ניתוחים, המון המון בדיקות, ואתה לא פה ב-100%, אז אתה מפוזר ברחבי הארץ. יש לך אחוזים מאוד מאוד מצומצמים של מיצוי הכוח האמיתי שלך כאן. וזה לא הצלחה. הצלחה האמיתית היא לא כזו. אז שוב, אני חוזר שוב, מזלות, מזל נוצר חסד, מזל ונקה, מזל עליון, מזל תחתון, הייחוד של שניהם ביחד. המזל התחתון פירושו מיקוד המעשה. מיקוד המעשה פירוש התמקדתי במעשה, ואני נתתי את החוכמה, קרי פלסף, במינון נכון, ולא יותר מה שאומרים, יותר ממה שמגיע, יותר ממה שצריך, יותר מהגובה, וכולו וכולו וכולו. עכשיו כאן, אני רוצה לתאר איזשהו דבר מעניין, שזה סיפור מקראי שכולם מכירים אותו, ואני רוצה לפתח איתו איזושהי תובנה להמשך הדרך שלנו. יוסף, בנו של יעקב, יוסף הצדיק, הוא יוצא לחפש בציווי אביו את האחים שלו, בכדי להביא להם לראות מה שלומם. והוא הולך, ואיפה שהוא הולך, הם לא נמצאים. באמצע הדרך הוא פוגש איש, שרשי מיד מיידע אותנו שהאיש הזה היה גבריאל המלאך. והאיש הזה שואל אותו, מה תבקש? אז הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. אז הוא אמר לו, הם נסעו מזה, הם בדותן, במקום אחר לגמרי. מה היה קורה אילו יוסף לא היה פוגש באיש? אז הוא היה ממשיך להסתובב כמו פורפרה בכל מיני מקומות, ולא היה מגיע אל האמת של איפה שאותה הוא מחפש. יש כאן סמל של השתדלות של בן אדם. הסמל הזה אני קורא מזל תחתון, עשייה. עשייה של האדם בכוחות עצמו. באמצע הדרך הוא נפגש עם המזל העליון, הוא פוגש באיש, במלאך, שהוא המזל העליון שמכוונן אותו לאן אתה מתקדם הלאה. ועל זה אומר שלמה, שלא יעזור שום דבר לאדם אם אין לו את המזל העליון, אם אין לו את הגבריאל שלו, שבא ואומר לו מה אתה, לאן אתה הולך, לאן אתה מתקדם, כל הסיכויים שהוא יעשה את כל הטעויות האפשריות בעולם. עכשיו, התובנה הזאת היא לא תובנה שלי. מי שאמר אותה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, זה הרמב"ן. לא הרמב"ם, עם מם, הרמב"ן, רבי משה בר נחמני. הרמב"ן על הפסוק הזה אומר משפט, שזה משפט, איך אומרים, מאוד מאוד חזק, ואנחנו נצטרך לעיין במשפט הזה, מפני שזה משפט מקומם. הרמב"ן על הקטע הסיפור הזה אומר, מסקנה, הוא הסיק מסקנה, הגזירה אמת, והחריצות שקר. זה משפט מפתח, אבל הוא משפט מקומם. הגזירה, הוא מתכוון למה שנקבע מלמעלה, או בסגנון של השיעור שלנו, המזל העליון. הגזירה, אמת. החריצות, זה המזל התחתון, זה העשייה של האדם בכוחות עצמו, שקר. זה לא דבר אמיתי. ופה אנחנו נכנסים לדילמה, מה זאת אומרת? יש חובת ההשתדלות. האדם חייב להשתדל בכוחות עצמו לעשות מה שבידיו. וכאן אנחנו מגיעים לאיזושהי תובנה חדשה. מתוך דברי הרמב"ן, מה הוא התכוון להגיד? הרי גם אנחנו מסכימים שיוסף לא מצא את אחיו, לולא שהאיש גבריאל בא והוביל אותו. וגם אנחנו לא תמיד מגלים מי הוא האיש גבריאל שלנו, אבל הוא תמיד נמצא. בכל שלב רציני בחיים הוא בא והוא מדריך אותנו. הוא בא והוא אומר לנו, הוא פתאום איזה בא איזה אדם, הוא לא חייב להיות בלבוס של גבריאל, הוא איזה בן אדם שהתלבש בו המלאך הזה, והוא מציע לך איזושהי הצעה. אז מה פירוש? על זה אפשר להגיד ש המעשים שלנו פעלו איזשהו דבר. לולא גבריאל לא היינו עושים כלום. כאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד מאוד חשוב. הכלל הוא שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, אתה תשתדל. וההצלחה תבוא ממקום אחר למקום אחר. אבל כדי שאתה תצליח, באופן סגולי, אני אסביר כל מילה אחר כך, באופן סגולי אתה צריך לעשות השתדלות. דע לך שההשתדלות שאתה עושה ב-90% לא תועיל ולא כלום. אבל לא יהיה לך אף פעם את הסיכוי להגיע לגבריאל, למזל העליון, אם לא עשית את ההשתדלות הזו. אני אתן לזה המחשה מגושמת קצת. היה פה בתל אביב יהודי צדיק לפני כמה עשרות שנים, שמו היה רבי אהרון מבלז, הוא היורצייט שלו בעוד כמה ימים. והוא היה אומר ככה, כשהיו באים אליו תלמידים, סטודנטים, מבקשים ברכה להצלחה בלימודים, היה הוא מברך אותם, ומסיים בסוף משפט כזה: לחזור הרבה פעמים זה סגולה לזיכרון. ואני תמיד תמעתי, לחזור הרבה פעמים זה שיטה לזיכרון, זה לא סגולה לזיכרון. אבל הוא לא התבלבל. הוא התכוון להגיד שבעצם אין שום סיכוי לאדם לזכור את מה שהוא לומד. אין שום סיבה שהוא יזכור. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? בתורת החסידות יש העמקה במצווה שנקראת מצוות שכחה. והחסידות מדגישה שאי אפשר לאדם לבוא למצווה הזאת בכוחו. כי שכחה זה דבר שקורה לאדם מאליו וממילא, זה פורח לו מהראש. מה הוא יעשה? הוא לא יכול לאחוז את זה במוסרות ולשמור את הדבר, את הרעיון שישאר לו בראש. זה פשוט נמלט לו מהראש בלי שהוא שם לב. אז אי אפשר לברך על זה למשל, כן. אי אפשר לקיים אותה. אי אפשר להכין את זה מראש. וזה דבר שהתכוון רבי אהרון להגיד. השכחה היא שייכת לכל בן תמותה. גם הרמב״ם שמעיד על עצמו שאני לא ידעתי שכחה מהי, הוא לא יודע מה זה. הרמב״ם זה הדמות הזאת שהכילה בראש שלה את כל כך הרבה ובצורה כל כך מסודרת, בסוף ימיו התחיל לשכוח. לא שכחה של זקן אלצהיימר, אלא הוא שכח מקור. כתבתי, ניסחתי הלכה, הוא שכח את המקור להלכה, אז מאיפה לקחתי את זה? הוא היה צריך לדפדף, לחפש ברשימות. והוא אומר, עכשיו אני מבין את הטעות שלא כתבתי. אבל למה לא כתבתי? כי לא ידעתי שכחה מהי, אז לא האמנתי שזה יכול לקרות לי פעם. אבל זה קורה לכל אחד. כל דבר שהוא חומר, הוא נתון לתוך עולם השכחה. כל דבר שמורכב מארבעת היסודות, שייכת בו שכחה. ואז בא רבי אהרון מבלז ואומר ככה: אם תחזור, סגולה שתזכור. ומה הוא התכוון להגיד? אני מרשה לעצמי, והוא לא יקפיד עליי. אני מרשה לעצמי להסביר בדבריו. אם תחזור כאן, תזכור שם. אתה תזכור אולי את זה, אבל יהיה לך סייעתא דשמיא לזכור גם מה שלא חזרת. למה? היה לך את העמל, היה את את הכנת הכלי, מה שנקרא את המזל תחתון מצינך, עשית את ההשתדלות מצינך, אז יבוא גבריאל, מזל עליון, ויתפל בהמשך. אבל אנחנו נברנו ואנחנו באנו לכאן כדי לעבוד. אני אומר את הרעיון הזה, ואחר כך מצאתי לו סימוכים בדברי קודש, גם לבחורים ובחורות רווקים. אתה צריך לחפש מחזר אחרי עבידתו, כמו שאמרו חז"ל. זה לא בטוח שאיפה שתחפש תמצא. אני יכול להגיד לך שב-90% איפה שתחפש לא תמצא. אבל עצם זה שאתה מחפש, תהיה לך סייעתא דשמיא שזה יבוא. אבל אם לא תחפש, לא תמצא. כי צריך כל העולם בנוי בצורה הזו, מזל תחתון שעומד כנגד, מזדווג עם מזל עליון. אם לא תכין מזל תחתון, זה לא יעבוד. אבל החידוש הכי גדול של הדברים, שהקשר בין המזל עליון לבין המזל תחתון, הוא קשר סגולי. הוא לא קשר הגיוני. וזה מה שבא שלמה להגיד בפסוק. שלמה בא להגיד, מה יתרון העושה באשר הוא עמל? בוא אני הייתי אומר לכם משהו הפוך. אם תעמול, תצליח. זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. ואז אני מסתכל על הפסוק הזה ואני אומר, מה יתרון העושה בכל אשר עמל? והתרגום אומר לי שרק אם יהיה לו את המזל העליון זה יעזור, אבל אם לא יהיה לו את המזל העליון לא יעזור. רגע, רגע. אם אני אעשה מזל תחתון, אני את העמל שלי אעשה, בטוח שיבוא מזל עליון? לא. אם זה היה בטוח, אז מה אומר שלמה, מה יתרון האדם בכל העושה אשר עמל? מה הוא אומר שאין יתרון? בטח יש יתרון. זה מזל תחתון, יביא מזל עליון, הידעת, הלמדת, שיש יתרון באדם, במכל אשר יעשה. אבל שלמה, זה בדיוק מה שרצה להגיד, לפי איך שמבין אותו התרגום יונתן בן עוזיאל. שלמה רצה להגיד שאין יתרון, כי אין שום הבטחה שזה יעבור חלק. אין שום הבטחה שאם אתה תעשית את המזל התחתון, אז באופן טבעי יבוא מזל העליון. זה יבוא, אבל זה לא באופן טבעי. לכן הבאתי את הסיפור עם יוסף הצדיק וגבריאל שמתגלה אליו. זה תמיד יהיה משהו ניסי. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. והרם בתור רציונליסט בא ומדגיש לך את זה בצורה ברורה. תדע, לרמב״ם אני אומר, שלמה המלך בתור רציונליסט, גם הרמב״ם היה רציונליסט, שלמה המלך בתור רציונליסט בא ואומר לך, תדע שזה לא יהיה דבר שיבוא באופן ישיר מדעי, זה יבוא באופן לא מדעי. בגדול, ההצלחה, עשיית הדשמיה, בוא תבוא, והיא תבוא בגלל זה, אבל אני אומר לך שאתה תוכל לעמוד אחרי 25 שנה ולהגיד, סתם בזבזתי את הזמן שם. והאלוקים יגיד, לא, זה היה המזל התחתון שהכנת כדי שיתגלה המזל העליון. בסוף הוא יסבע, אבל זה כמעט אף פעם לא איך שהוא חשב שהוא יסבע. הלאה, אם הבנו והבנו טוב, ברוך השם, נתקדם הלאה. כן, הגמרא אומרת במסכת שבת, אני מתקדם הלאה במזלות קצת. הגמרא אומרת במסכת שבת שחיה, בנה ומזונה לא תלויים בזכותה, אלא במזלה. מה זה זכותה? זכותה, כתוב בחסידות ככה, כל אדם, אתם שמעתם את הביטוי הרבה פעמים, זכותו יגן עלינו. הרבי הקודם מפרש, זכיסו יוגן עליין. אז זכיסו יוגן עליין, זכותו תגן עלינו. מה זה זכותו תגן עלינו? הרבי הקודם מברר במאמר דבר פלא. הוא אומר, הצדיק זיקח בחיים שלו משהו. הוא זיקח את עצמו, זיקח את העולם. זה נקרא זכותו. זכותו זה הזיקוך שהוא עשה בעולם. הזיקוך שהוא עשה בעולם זה זכות, והיא מגינה עלינו. זה פירוש זכותו יגן עלינו. דרך אגב, לפי הפירוש הזה אפשר להגיד את זה על אדם שחי? למה לא? לפי הפירוש הזה, האם אפשר להגיד את זה גם על אדם חי? למה לא? הוא זיקח, כי יהיה מצווה. אפשר להגיד את זה גם על אדם חי. המשפט הזה לא חייב להיות דווקא על אדם שמסתלק. עכשיו, מה זה נקרא בנה חיה ומזונה? לא תלויים בזכותה, אלא תלויים במזלה. פירוש? שהם לא תלויים בדבר שאתה תזכך. ותעשה איזושהי פעולה, ובזכות הזיקוך שאתה תעשה, תקבל בנה, חיה ומזונה. בסדר? על זה יש שאלה, מה שנקרא שאלה של סתירה, מקצה לקצה. יש פסוק בספר התהילים, במה יזכה נער את אורחו. כאשר המגיד ממזריץ' לא היו לו ילדים, והוא ביקש ברכה מהבעל שם טוב, אז הוא אמר לו את הפסוק הזה, במה יזכה נער, איך זוכים לקבל ילד, את אורחו, מכניסים אורחים. אותו דבר, המגיד ממזריץ' אמר את זה לאדמור הזקן, כשלא היו לו ילדים, הוא הכניס אורחים, נולדו לו ילדים. זה רק סגולה אחת. יש המון 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 סגולות, גם לבנה, גם לחיה, גם למזונה. לכל העניינים יש סגולות. אז איך אתה אומר לי שזה תלוי במזל ולא תלוי בזכות? התשובה היא מה שדיברנו קודם. זכות זה צ'ק בנקאי שלא חוזר. בטוח. אחד ועוד אחד?
שתיים.
בטוח. מזל זה אמור לעבור, זה יותר מ-50, זה אמור לעבור, אבל אף אחד לא יכול להישבע לך על זה עם ספר תורה ביד. בן חי ומזונה עוברים דרך מזלה. אישה יולדת לפי הקבלה, זה נקרא, הבחינה הזו של לידה נקראת בחינת כתר. לא ניכנס לכל המושגים, זה נקרא כתר וזה נקרא מזל עליון. הכושר ללדת, מזל עליון. מזל עליון צריך סייעתא דשמיא. איך קוראים לאישה שמיילדת? מיילדת, איזה עוד שם יש לה? חיה. במשנה במסכת שבת בפרק י"ח היא נקראת קוראין לחכמה. בקיאה לילד בימים ההם נקראת חכמה. זה הבחינת הכתר שיורדת דרך החוכמה. אבל איך היא יורדת דרך החכמה, המיילדת? איך זה יורד דרכה? באופן של למעלה מטעם ודעת. זה לא יורד באופן של טעם ודעת, אלא באופן של סגולה, באופן הרטילאי, לא באופן מקובע. זה הלידה. וזה הביאור שכל כך הרבה פעמים שאלו כאן בשיעור הזה, ועכשיו אני סוגר. אני סיפרתי פעם שאצל הרבי בהתוועדויות, היה שהוא אומר משפט כזה ביידיש, וידרמונד פריה. כמו שהוזכר קודם, כמו שנאמר קודם. ולא פעם, כשהייתי רואה את המשפט הזה, כמו שהוזכר קודם, הלכתי לחפש איפה זה הוזכר. זה לא הוזכר, לא אתמול ולא שלשום, ולא בשבוע שעבר. וזה, ופעם האחרונה שהרב דיבר על זה, זה לפני 40 שנה. ובשבילו, זה וידרמונד פריאר. והכל החיים זה מקשה אחת, כמו שהוזכר קודם. אז אני רוצה לומר שעכשיו אני משלים משהו מאיזשהו שיעור שמי שנמצא איתנו קבוע, זה סוגר לו איזשהו מעגל. אני רק מנסה, אני בדרך כלל בלי ודרמונד פריאר, אבל היום כן. הנושא של אין מזל לישראל. ישראל למעלה מן המזל. וכל המושגים הללו, אז מצד שני אין מזל, מצד שני יש לך בן אדם, חבר, שתמיד זוכה בבינגו, אני לא יודע במה. תמיד הוא זוכה, וכולם יודעים שיש לו מזל משהו. אז מה זה אין מזל? והוא יהודי. אז איך אין מזל לישראל? תשובה מאוד פשוטה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. יש מזל ונקה, מזל תחתון, שיש אצל הגויים. אם עשית מזל תחתון, בא מזל עליון, באחד ועוד אחד שווה שתיים. עם ישראל, לא. עם ישראל, מזל תחתון, ומזל עליון, לא כמו אחד ועוד אחד שווה שתיים. מה החיסרון? מה החיסרון של זה? שזה לא בטוח. מה היתרון? שזה שווה שלוש. לא, באמת, את אמרת דבר נכון, שהתוצאה תהיה הרבה יותר מאשר ה... כשאתה סוחב משם, מהעוצמות של הזה, אתה סוחב בעוצמות הרבה יותר גבוהות. זה הסדר, איך שהעם ישראל עובד. ועל זה נאמר, אין מזל לישראל. אין להם נזילה מסודרת, קבועה, חקוקה, בחוק. אין להם נזילה כזאת. אבל יש להם נזילה, מה שנקרא, מתחת לשולחן. לכן תמיד היהודים אוהבים להרבה ממס הכנסה. זה אני אומר בהלצה. הם תמיד מאמינים יותר ממה שתחת לשולחן. והסיבה זה מפני שזה היניקה הרוחנית שלהם. מסבוי מן העין, כן. שווינדלר, זה כאלה אנשים שתמיד מאמינים במה שפלפל כזה. הוא תמיד ככה, הכל ישר ככה על השולחן, זה לא נראה לו שזה עובד ככה. מה שצריך להיות בצדק ויושר צריך להיות, אני לא מטיף חלילה לשום דבר הפך התורה והפך החוק. אבל אני רק מסביר את המנטליות, הטיפוס. לכן אנחנו נקראים עם סגולה. ובדרך ההלצה אומרים שיהודים בסגולות, תגיד סגולה, הם רצים. יש אנשים כאלה שמתקשרים, אני סיפרתי את זה, ששואלים בין המצרים, זה טוב לעבור דירה, לא טוב לעבור, הם אוכלים בתשעה באב בינתיים. אבל הם שואלים אם בבין המצרים זה טוב לעבור דירה או לא לעבור דירה. זה נקרא סגולה. את הסגולה, כמו שאומרים, הם תפסו עם שני ידיים. ואילו את הזה, אתה יודע מה, יהיה בסדר. וזה עוד יהיה בסדר. אז מה הנקודה? הנקודה זה מאיפה זה נובע? אני לא מצדיק את זה, אני רק אומר מאיפה זה נובע. זה נובע מפני שאין מזל לישראל, אין אחד ועוד אחד שווה שתיים. ההמשכה שלהם היא בדרך סגולית. היא עובדת. היא עובדת, אבל לא בדרך מובנת וסגורה. אמרו את זה פעם, אצל האשכנזים, יש צוואת רבי יהודה החסיד. ומה אני אגיד לך, שם כתוב שאסור לצחצח את הנעליים ביום שאתה יוצא לדרך, ותרנגול שקרה קוקוריקו בשעה זו וזו הזה, וכל אחד, ככה, 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 אנשים רועדים מזה, מי יודע מה. אז אמרו פעם שחבל שרבי יהודה החסיד לא כתב את כל השולחן ערוך שם בצוואה שלו. אבל שוב, אנחנו מדברים על איזושהי תסמונת יהודית. אני מנסה להסביר מאיפה זה בא לנו. זה בא לנו מכיוון שאנחנו מזל תחתון, מזל עליון, עם סגולה, כי אנחנו מקבלים לא באופן ישיר. בחתונה של הרבי, הרבי הקודם נתן תשורה, מתנה, כתב יד של האדמור הזקן, עשה מזה צילוק, חילק לכל המשתתפים. ועל הכתב הזה הוא כתב למטה, שזה יהיה סגולה. הכתב הזה, מי שיחזיק אותו, יהיה לו סגולה בזה וזה. אז חשבתי, מה הוא היה צריך להגיד את זה? סגולה. מזכרת, איך כותבים היום בעברית? מזכרת משמחת נישואין. למה אתה צריך לכתוב סגולה? אמרתי, חתונה בכלל, בנה, חיה, מזונה, כל הדברים הללו, הם לא תלויים בזכות, הם תלויים במזל. מזל וסגולה הם בני דודים. אז כיוון שכך, בחתונה, תשורה מחתונה היא סגולה. זה הולך ביחד. האדם הרבה פעמים בחיים שלו נתקל בבעיות. מה קורה כאשר בן אדם נתקל בבעיה? אני אומר למשל, אני משמש כדיין ואני מגיע איזושהי בעיה שאני לא מכיר אותה, נושא שאני לא מכיר. אז דבר ראשון אני הולך לחפש תקדימים מלכתיים לנושא הזה. מה דיברו בזה? מה התעסקו בזה? רק כשאני לא מוצא תקדימים, אני צריך להפשיל שרבולים ולחפש לבד, ולנסות להקיש בכוח עצמי. זה דרכו של עולם. הסדר הקבוע שקראנו לו קודם, זכות, זה התקדימים. הסדר של מזל עליון, מזל עליון, זה נקרא להמשיך אור חדש, להמשיך דבר שלא היה קודם. דוד המלך אומר בתהילים, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי.
אז בקבלה כתוב שהעין, עין, זה בחינה שעליה דיברנו, מזל העליון. אשא עיניי אל הערים, אני בהתחלה הולך לחפש תקדימים. להרים, לגבורות, אלה שהם עשירים, יש להם חומר. אני רואה שאין לי שם תוצאה, אני מעין יבוא עזרי. אני הולך לעין ומוציא משם, מגרד את מה שאין לי.
יש מעין.
את הפרק הזה בתהילים לא דוד המלך המציא. למרבה ההפתעה, הראשון שאמר אותו זה היה יעקב אבינו. במדרש כתוב, כשיעקב היה רואה את צאן לבן, הוא היה אומר 15 שיר המעלות, וביניהם שיר המעלות אשא עיניי אל הערים. בחסידות כתוב, שכשדוד, שיעקב, הוא היה מאוד בפחד בביתו של לבן, הוא היה מאוד לא משוחרר, הוא לא ידע מה יהיה העתיד שלו כאן. אשא עיניי אל הערים, מי זה יהיה הערים? אברהם, יצחק. הוא ראה שאף אחד מהם לא עבר את הניסיונות שהוא עובר. אברהם לא היה צריך ללכת להתגורר אצל חותנו. יצחק לא יצא מארץ ישראל כדי להשיג אישה. הם לא עברו את הניסיונות. הוא לא יכל להשתמש בניסיון של האבות שלו, בתקדים של האבות שלו, כדי להצליח בחיים. הוא לא יכל. וואה, אני לא יכול. מאין יבוא עזרי מבחי? באה תורת החסידות ומחדשת, מאין יבוא עזרי, מבחינת עין יבוא עזרי. בא בעל שם טוב ומפרש, אין מזל לישראל, הוא מנקד את המילים, עין מזל לישראל. לא אין מזל, יש להם מזל. המזל שלהם עובר דרך בחינה שנקראת עין. עין, זה אשא עיניי אל הערים, מעין יבוא עזרי, יש כזה בחינה שנקראת עין, וממנה באה, העזר שלי, אני מוציא ממנה, שואב ממנה, מגלה ממנה תושיות חדשות שלא היו בעבר מבחינת העין דווקא. לכן אנחנו, איך אנחנו נקראים? בני אברהם, בני יצחק, או בני ישראל? ישראל הוא יעקב. למה אנחנו נקראים בני ישראל? משום שהוא העניק לנו מתנה חדשה. הוא פתח צינור חדש. שכשאתה נתקע בבעיה, ואתה מחפש תקדימים, יש לפעמים, לא עלינו אנשים חולים באיזושהי מחלה, מחפשים, אין אף אחד פה בארץ חולה במחלה הזאת. מחפשים באינטרנט, בזה, בכל הבתי רפואות, בכל העולם, בכל העולם כולו, יש כזה מקרה שאני מתעסק בו, שרק 15 איש בכל העולם חולים במחלה הזאת. אין כל כך הרבה ידע על המחלה, אין כל כך הרבה מה לעשות, אין תרופות, אין כלום. אז אומר האדם, אני נושא את עיניי ומחפש פתרון, וכל הפתרונות הם פתרונות, אין פתרונות. אז אני אומר, מאין יבוא עזרי? מי נותן לנו את הכוח הזה להגיע אל המאין? מי לימד אותנו שאפשר להוציא מתאום הנשייה משהו חדש, משהו שלא קיבלנו מירושת אבות, משהו שאין לה, להתמודד במקרים שאין איתם ניסיון? מי שלימד אותנו את זה, זה יעקב אבינו דווקא. לכן אנחנו נקראים בני ישראל, ולא בני אברהם, ולא בני יצחק. פה יש נקודת חידוש שהיא מאוד יסודית לחיים שלנו. כשקוראים את הפסוק, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, זה, המשורר נשאר שם כמו בסימן שאלה. נכון, בפסוק הבא, הוא עונה עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אבל כשהוא שאל את השאלה, הוא נשאר שם, מאין יבוא עזרי? אני לא יודע מאיפה יבוא העזר שלי. תורת החסידות לא לומדת ככה את הפסוק. היא אומרת שהפסוק פה תמונה תשובה, לא שאלה. אין פה סימן שאלה בסוף. יש פה תשובה, בשאלה יש תשובה. אשא עיניי אל הערים, וראיתי שאין תקדימים, מאין יבוא עזרי, מבחינת עין. מה חידשה תורת החסידות בפירוש שלה? חידוש עצום. היסוד של העניין הוא כזה. יש לפעמים ששאלתי אותך שאלה, והשאלה שלי הייתה שאלה כל כך טובה, אתה מצאת תשובה לשאלה שלי. מצאת תשובה. אבל אחרי שמצאת את התשובה, התשובה אמנם ענתה על השאלה, אבל השאלה עדיין שאלה יפה. מתאים לבוא להגיד את השאלה בשיעור ולהגיד גם את התשובה. יש ביטוי של האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שהוא ככה הרבי יוציא מליקוטי תורה כל מיני ביטויים יפים, הוא מדפיס אותם בסוף. אז הוא מדפיס ביטוי, הקושייה טוב והתירוץ יפה. טוב, בעברית שלנו נגיד הקושייה טובה והתירוץ יפה. מה זה נקרא הקושייה טוב והתירוץ יפה? שגם אחרי היופי של התירוץ עדיין יש מקום לשאלה. זאת אומרת, השאלה נפטרה, אבל אני שייך שאני אגיד לך את השאלה. אבל יש לפעמים ששאלת שאלה והראיתי לך שהשאלה בכלל לא שאלה. והשארתי אותך עם פה פעור. עכשיו אתה תבוא לכולם ותספר להם, הייתה לי שאלה, והוא אמר לי את התשובה. לא, השאלה לא שאלה בכלל. זה המשל שאני נתתי עכשיו בהבדלי השאלות והתשובות, זה בדיוק ההבדל בין איך שלמדו את הפסוק הזה עד שבאה החסידות, לבין מה שהוסיף התורת החסידות בפסוק הזה. איך למדו את הפסוק הזה עד החסידות? אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? איי, מה לעשות? איזה ברוך, איזה קושי. ואז הוא מנחם את עצמו, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אז יש שאלה, יש תשובה, זה פסוק א', זה פסוק ב', זהו. באה תורת החסידות ואומרת, אין דבר כזה, ידידי הנכבד והיקר, בתוך כל שאלה תמונה התשובה. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, בעין נמצאת התשובה. העין הוא עזרי. וככה תורת החסידות הולכת לאורך כל הדרך, ככה היא רואה את החיים. תתבונן, ואל תתבונן בגשר שנמצא בפראג. תתבונן תחת התנור שאצלך בבית. התשובה נמצאת כאן. כאן ועכשיו. הבעיה נפטרת כאן. אני לא אומר שאין בעיה, אבל הפתרון של הבעיה נמצא פה קרוב. טוב, אם הבנו עד עכשיו את המהלך של הדברים, אז אנחנו נחזור חזרה לפסוק ונשאל, האם אפשר לומר אותו דבר בפסוק שלנו? מה יתרון העושה באשר הוא עמל? פשט, שאלה. יש פה שאלה, סימן שאלה בסוף. אבל אפשר לקרוא את זה כמו איך שהחסידות קוראת את הפסוק, מאין יבוא עזרי? בלי, אלא מה? אנחנו מה? מה זה בחינה קבלית? מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אם תהיה בבחינת מה, מה זה בחינת אדם, בגימטריה אדם 45, אם תהיה בן אדם ותדע את מקומך, ותדע את הערך שלך, את המעלות, אבל גם את החסרונות, ולא תרגיש מעצמך בגובה יותר ממה שאתה, אז תדע לך שיהיה יתרון לאדם באשר הוא עושה. מה? מה יהיה היתרון? העניין הוא כזה. בחינת מה היא הכפתור של בחינת העין, היא הכפתור של בחינת המזל העליון. כל השיעור דיברנו שהמזל העליון מופעל באמצעות סגולה. אבל אם אתה נכנסת לתוך עולם, נכנסת לתוך הבועה של הסגולה, נכנסת לתוך הבועה של המזל העליון, אז אתה יכול להפעיל אותו. זה נכון שאין גורם חיצוני שיכול להפעיל אותו, זה נכון. אבל אם אתה חדרת לתוך האושיות שלו, אתה הפכת להיות כלום. למה המזל העליון הוא כל כך רחוק מאיתנו שאין לנו בו נגיעה? כי אנחנו בעלי ישות. אנחנו בעלי חומר, והמזל העליון הוא מאוד מאוד דרטילאי, הוא מאוד רוחני. אבל אם הפכנו להיות עין, אתה עין? העין יכול לגעת בעין. איך אמר פעם צדיק אחד שהבן שלו אמר לו, הוא אמר, אני מרגיש שאני הולך בכלות הנפש, ככה אותו צדיק אמר. אז האבא, בן שלו נגע לו ביד ואמר לו, אבא, אני מרגיש שיש לך יד גשמית. הוא אמר לו, אתה ממשש אותי ביד גשמית, לכן אתה חש יד גשמית. אם אנחנו נמשש בעין, בבחינת ביטול, בבחינת עין שבנפש, בבחינת מה שבנפש, ברגע שאנחנו נהיה כאלה, אז זה לא הפירוש שאנחנו מפעילים סגולה באחד ועוד אחד שווה שתיים. אנחנו עצמנו הסגולה, אנחנו עצמנו נמצאים שם, אנחנו חד עם בחינת המזל העליון. וזה הבשורה החסידית של הפסוק הזה. מה יתרון העושה בכל אשר עמל? אם האדם מגיע לבחינת מה, אז יש לו יתרון. ואצל יעקב אבינו ראינו את זה, וראינו את זה בגדול. הרבי מדגיש את זה, שאצל יעקב אבינו באמת חשש, וצעק מאין יבוא עזרי. בסוף מי זה היה עשיר יותר מאברהם ויותר מיצחק? זה יעקב. הם מאחלים לכל עם ישראל עשירות גדולה, ועשירות כזאת שבאה מתוך עין, עם הרבה יתרונות גם כן.